ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
היום יש לנו נושא שהוא מורכב ביותר, עד כדי כך ש אני מקווה שדרככם גם אני אבין את זה עוד יותר טוב. רבי עקיבא הוא אחד מהדמויות המופלאות ביותר שחיו מאז מעולם בעם ישראל, לפי המידע שיש לנו אודותיו על פי חז"ל ועל פי המקורות. זה כבר מתחיל עם השם שלו. השם שלו, יש על זה כל מיני פרשנויות. עקיבא אולי הוא אחיו או בן דמותו או גלגולו של עקביה בן מהללאל, זה אותן אותיות. ואם כי הם אומרים דברים שונים, עקביה בן מהללאל מדבר על אפסות האדם, מאין באת לאן אתה הולך, לפני מעט תעתד ליתן לבנוש גדון, מאין באת מטיפסוך, לאן אתה הולך למקום הפרימה ותולעה, לפני מעט תעתד ליתן לבנוש גדון, ואנחנו הולכים לקדוש ברוך הוא. רבי עקיבא מדבר על גדלות האדם, חביב אדם שנברא בצלם, זה אמרתו של רבי עקיבא, כל המקיים אדם אחד כאילו קיים עולם מלא, זאת אומרת, זו הסתכלות שונה, אז אינני יודע מה באמת הפתרון לזה, האם הם בערי פלוקטה, למרות שהם עוד בעלי אותו שם, כאילו זה בא להגיד לנו שזיהוי הרשמות בחז"ל, זה בדרך כלל מרמז על אופיו של אדם, על מיוחדותו, אז זה בא להגיד לנו שדווקא ההתעמקות במציאות האדם, בבריאה, בהוויה, יכולה להביא אותך לשתי מסקנות, שתיהן נכונות במידה מסוימת, אבל רבי עקיבא הדגיש את ההפך מעקיבא בן מהללאל. אסכולות שונות, מה להדגיש, מהו האדם? האם האדם הוא אפסותו, הוא צריך להדגיש את אפסותו, או שהוא צריך להדגיש את גדלותו? רבי עקיבא גם הוא זה שאומר, ואהבת רעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. והדבר הזה הוא בעצם לא רק שזה אמרה בעלת משמעות, אלא זה אמרה שבגללה הוא היה מוכן ללמד את הגר שעומד הרגל אחד את כל התורה כולה. זו גישה של הלל, כששמאי גירש את הגר, אז מה השמאי מתכוון בזה לומר? גם זה לומר שאתה מבלבל את המוח ואין לך זכות להתגייר בכלל, כאילו הוא ידע את האפשרות להגיד לו ואהבת רעך כמוך זה כלל גדול בתורה או דברים אחרים. הוא התכוון לומר, אנחנו לא נעשה צחוק מהעבודה ואנחנו לא ניתן לך, אנחנו לא נשית לך יד. רבי עקיבא כן משית יד. זאת אומרת, אנחנו רואים פה את האופטימיות שלו, אנחנו רואים פה את הפתיחות שלו, אנחנו רואים פה את החיבוק שלו. והלל ושמאי ידועים בהבדל הזה ביניהם. השמאי הוא יותר חכם מהלל, אבל שמאי זה מידת הדין. מידת הדין אין חיבוקים ונשיקות, מידת הדין יש ייקוב הדין את ההר. והלל הוא באמת אומר לרבי עקיבא, הלל אומר כבר לפני רבי עקיבא את אותו עיקרון, מאן דהלך סני לחברך לא תעביד. אז כך שאנחנו רואים פה המון, המון מורכביות. נחזור לשם. אז עקיבא, הרבה אומרים, שמעתי בשם מורי ורבי רבי שפירא זצ"ל, מי שאמר את זה, זה השלה הקדוש, עקיבא זה אותיות יעקב אבינו. זאת אומרת, כאילו מהותו כשל יעקב אבינו. אם אנחנו מדמים אותו ליעקב אבינו, אז צריך הסבר מסוים. אי אפשר להסביר הרבה, כי זה השערות, לא, אין לנו על זה חומר ממשי. אבל ניתן לומר שיעקב אבינו הוא הנבחר, הבחור שבאבות. הוא מהווה את התמצית של הכוח של האבות. זה כתוב שהוא הבחור שבאבות, בחור הכוונה הנבחר. יש לו את השילוב של חסד של אברהם ושל העירה והגבורה והדין של יצחק, ומתוך זה הוא יצר סוג של שביל הזהב. אז כנראה גם רבי עקיבא, רבי עקיבא כתוב שמידותיו תרומיות, לא דווקא למידות אישיות, אלא גם שיטתו בלימוד. תרומיות, אגב, הוא לקח את הכי טוב מכל הכיוונים. זה דומה מבחינה זו ליעקב אבינו. רבנו גם נחשב לזה שנותן את ה... מה שנקרא ההתנעה הסופית, את הפוש הסופי ליציאה לאור של עם ישראל שבילי ההיסטוריה. לכן אנחנו נקראים על שם יעקב אבינו, ישראל, אשר בך את פער, וזה גם כנראה במידה מסוימת, אנחנו מייחסים את זה לרבי עקיבא. עובדה שמשה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא, בגמרא במנחות, אדם כזה יש לך ואתה נותן תורה על ידי, כאילו רבי עקיבא צריך להיות נותן התורה. באמת מתייחסים אליו במידה מסוימת, זה לא מדויק כמובן, אבל במידה מסוימת שכביכול משה רבינו הוא נותן התורה שבכתב, רבי עקיבא הוא נותן תורה שבעל פה, אם כבר רוצים להרחיב את זה, רב שמעון ברוך הוא נותן תורת הנסתר. אוקיי, אחי השילוני נותן תורת החסידות. היה רבו של רב שמעון בר יוחאי ורבו של הבעל שם טוב, לפי כבר מדברים על עליות נשמה ומסתורים בשולי בעקבות ל"ג בעומר. בכל אופן, אז ומעניין עניין באותו עניין, רבי עקיבא יש לו הרבה ידות גם בתורת הסוד. ארבעה נכנסו לפרדס, וזה כולם תלמידים של רבי עקיבא, או חברים של רבי עקיבא, בן זומא, בן עזאי, אלישע בן אבוי האחר, ורבי עקיבא, רק רבי עקיבא, אשריך רבי עקיבא שנכנס בשלום, יצאת בשלום. וכאן יש דבר מאוד מעניין, שראיתי מישהו שדן, לרבי עקיבא כנראה הייתה אישה הראשונה עוד לפני רחל, בת כלבא סבוע, וממנה נולד לו יהושע בן קורחה, רבי יהושע בן קורחה. רוב הראשונים אומרים רבי יהושע בן קורחה הוא בנו של רבי עקיבא, יש לזה כמה ראיות. בן עזה למשל הוא קורא לרבי עקיבא, מעולם לא ניצחני האדם אלא קרח זה, הוא קורא לרבי עקיבא שהוא רבו. מה? מי? כלומר, הוא לא באותו, הוא דור האחר, דור האחד אחריו, אפילו בכלל לא. יש, כן, יש תוספות כזה, יש את זה דיון בתוספות בסנהדרין, יש נדמה לי דיון בתוספות בברכות, כן, דנים בזה. אבל כל פנים, תלמיד, תלמיד חבר, הוא לא היה תלמיד גמור, כי לא קוראים לו רבי. אותו דבר בן זומא, הם לא הגיעו לסמיכה, כי הם... גם במעשה של ארבע נכנסו לפרדס, אז בן עזאי נפטר, הוא לא יכל לעמוד במתח הרוחני, ובן זומא השתבשה עליו דעתו. על כל פנים, אבל הם באותה חבורה, תלמידים, נדמה לי שעל אחד מהם, אולי בן עזאי כתוב שהוא היה חברו, ואחרי זה נהיה תלמידו. יש מציאות כזאת, שאדם מתגדל, ואז החבר נהיה תלמיד. הוא הפוך, החבר נהיה רבו, בקיצור, שמים קיימים בחיים, זה לא תלויי גיל בלבד, אלא תלויי התפתחות רוחנית וכיוצא בזה. על כל פנים, הוא קורא לו קרח, יהושע בן קורחה. קרח זה לא, אתה לא תאפיין, אני יודע, את גדולי עולם, אם הם היו קרחים או שהייתה להם בלורית יפה או משהו. זה לא, זה, אני אומר במקרה הטוב, יכול להיות שקרח, עלי קרח, שם אצל אלישע, משהו שזה אפילו גנאי. לא גנאי מסתם האסתטי, זה כנראה שערות על פי קבלה, מרמזים על סוג של כתר, ודברים שיוצאים כאילו מהאדם בלי, באופן עצמאי, בקיצור זה גם סוג של תכונה, קרח הוא חסר משהו, מה שלא תגיד הוא יכול להיות מאוד יפה קרח, אבל חסר משהו, אז לא תקלוחו כל חברו שלכם, זה שוב, זה דרך של עובדי אלילים, יש בזה איזה פגם מסוים. קובעים לאפיין את רבי עקיבא הקרח, אז ודאי לא ביטוי הולם. אז ראיתי שמסבירים את זה, שזה לא קרח מובן של חסר שערות, אלא קרח מובן של קרח. אם כי הקרח וקרח זה דומה, כי שניהם חלקים. אבל העניין הזה של קרח ברבי עקיבא, זה קשור לארבע נכנסו לפרדס. מה זה נכנסו לפרדס? נכנסו למעשה בראשית, מעשה מרכבה, כך הרמב"ם אומר, ולכל הדעות, הם נכנסו פה לתקן אולי את חטא האדם הראשון, כך כתוב נראה לי בלשם, גם שמעתי מערבות מר שפירא, הם יצאו פה לתקן עולמות תמירים בפעילות שלהם. והדבר הזה הוא בעצם היה את המשימה האדירה, איך כותב הרמב״ם, אף על פי שגדולי ישראל, גדולי חכמי ישראל, חכמי המשנה היו, לא כולם היה בהם כוח לעמוד בזה, כך הוא כותב בסוף פרק ד' מלכות יסודי התורה, וכוונתו לומר, למה זה לא כולם? כלומר, אף אחד לא היה לו כוח. השאלה עד כמה לא היה לו כוח. הכישרון הכי גדול היה מסתמה של אלישע בן אבויה, שקיצץ בנטיעות, נהיה אפיקורס. אחד מת, אחד השתמשה עליו דעתו, כי הוא לא יכל לעמוד בזה. רק רבי עקיבא נכנס לשלום, נייצא בשלום. אז זה כוונת הרמב״ם, לא כולם היה בהם כוח, אבל הוא קורא להם גדולי חכמי ישראל, גדולי חכמי המשנה. עכשיו, כשהם נכנסים לשם, וזה מושגים קבליים, אז כתוב במקום אחר שרבי עקיבא אומר, כשתראו מה למעלה, מה למטה, אל תאמרו מים מים. והמפרשים אומרים, מים, יש מים עליונים, יש מים תחתונים, וזה חלק מהגדרת הבריאה לעומת האינסוף, עניינים מאוד נשגבים ומאוד עמוקים. ושם מקום, זה פסוק ביחזקאל, מקום הקרח הנורא. קרח הנורא אומר שאין פה מים זולגים, יש פה דברים מגובשים שכמובן צריכים להבין, צריכים איזשהו אלו משלים מטאפוריים לכל מיני דברים, אבל על שם זהו כנראה נקרא קרח, קרח. ובישוע בן קורחה נקרא על שם שהאבא הגדיר וגילה כנראה את המושג היסוד המטאפורי, הסימבולי הזה של קרח, כמשהו שמגדיר את המים העליונים לעומת המים התחתונים. מים התחתונים זה המים בכלל, הם מהווים את המוליך שדרכו יש כביכול התחברות בין שמיים בארץ, הגשם שיורד מהשמיים, העד יעלה מן הארץ, הטל, כל הדברים האלה, הרי הדברים האלו הם בעצם מדברים על היום הראשון בארץ הייתה תוהו ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, כן? אז כאן אנחנו רואים את השיתוף בין המים העליונים, מים תחתונים, בין העולם הזה לעולם תרום הבריאה, העולם האינסופי, וזה דורש הגדרה, וזה הם חיפשו כאן שם לפרדס, כשנכנסו לעובי הקורה של לימוד מעשה מרכבה. אז זה לרבי עקיבא הייתה הגדרה, ואחרים לא הצליחו לתפוס או להבין או להתמודד או להישאר בחיים נוכח ראיית הדברים הנסגרים עליו. אז ממילא, לכן הוא נקרא קרח. יש עוד פירוש משיח בן יוסף, שהוא בחינה של יוסף הצדיק, שזה דבר מעניין כשעצמו, במיוחד אם הוא בן יוסף, זה דומה למשיח בן יוסף, שזה להבדיל מיליוני מיליוני הבדלות, זה שמו של אותו האיש. משיח לדעתם הוא בן יוסף, אביו קוראים יוסף, יוסף הנגר. יש פה קצת רבי עקיבא יותר מאוחר קצת, אבל לא, לא רחוק. אולי באותה תקופה שהדת הזו, כן, בר מינן התחילה לקרום עור וגידים. בכל מקרה, רבי עקיבא הוא גם כן יהודי מיוחד מאוד במובן שהוא בעל תשובה אליי. עד גיל 40 הוא אומר, מי ייתן לי תלמיד חכם ושכנו כחמור. מה זה שכנו כחמור? אז כתוב, זה לא סתם נשיכה של בעל חיים, אלא זה נשיכה של חמור שהוא שובר גרם. מה זה שובר גרם? הוא הורס את העצמיות, הוא הורס את המהות, הוא רצה לעקור מהשורש את המושג הזה של תורה ותלמיד חכם עד, עד, עד גיל 40. אחרי זה הוא יחד עם בנו, לא בנו, יש הרבה גרסאות ונוסחאות להגדה המפורסמת עם מה קורה עם רבי עקיבא ועם אשתו רחל. בכל אופן, גם זה הוא דומה ליעקב אבינו, גם לא יש אישה רחל. וגם כן נושא מאוד מעניין. בכל אופן, גם הוא לא קבור עם רחל, לא קבורה לידו. אני חושב שגם היא קבורה בטבריה, אבל לא לידו. מה? כן, אבל לא לידו. הקבר לא אותה חלקת קבר, כמו איש ואישה. דרך אגב, אתם רוצים לקבר עם נשותיכם ובוא היום, אז כדאי להצטרס לקנות, כי עומד לצאת חוק שלא יאפשרו כבר לקנות בהנחה חלקת קבר לבן הזוג או לבת הזוג, זה יעלה הרבה כסף, כך שמעתי. בכל אופן, אז סגולה לאריכות ימים כמובן, זה השקעה טובה, המחיר עומד לעלות. זורק לכם רעיון עסקי. כן, בכל אופן, כן, שוב, אלו העניינים נשגבים, אני רק נוגע בהם, רק רומז עליהם, מראה עד איכן הדברים מגיעים, כאילו. אז אם כן, אותו רבי עקיבא בגיל 40, לפי האגדה הפשוטה, אז הולך ללמוד תורה, ואחרי 12 שנים מעמיד 12,000 תלמידים, אחרי 24 שנים מעמיד 24,000 תלמידים, ואותם תלמידים הם אלה שמתים בין פסח לעצרת, כך כתוב, משמע שזה הימים גורמים, בין פסח לעצרת, אותו גשר שדיברנו עליו. הימים האלה גורמים, זה כמובן שוב אמירה מאוד דרמטית, מפני שהימים האלה, דיברנו על זה, הרמב"ן קורא להם מעין חול המועד, ודווקא הימים האלה יגרמו לאסון הזה, וזה לא אסון סתם, גם על זה שמעתי מרבותיי, ש24,000 תלמידיו של רבי עקיבא שמתו, הם כנגד 24,000 בני שמעון, שבט שמעון, שמתו בזמרי בן סלו והמדיינית. אז שבט שמעון, כתוב שהוא היה שבט שתפקידו היה, אני שלא קוראים לזה כל כך מכובד, כנראה קרה זה לא היה כל כך מכובד, להפיצם בישראל, אז הלוי כתוב להפיצם בישראל, לקחת תרומות ומעשיות, נתן לו תפוצתו דרך כבוד, ולאצל שבט שמעון אין לך מלמדי תורה תינוקות בישראל, אלא משבט שמעון, אז כנראה זה לא כל כך מכובד, או לא מכובד כמו אצל לוי. בכל אופן, שמעון מלשון שמועה, תורה שבעל פה שייכת במידה זו או אחרת למושג של שמעון, שמועה, ולכן הם צריכים להיות מופצים, כי התורה שבעל פה היא הבחינה של תפיצת התורה, היא הבחינה שספר כתוב, קנון, טקסט, זה נמצא בספרייה. התורה שבעל פה היא אמורה כן, לכבוש כל אתר שבו יהודים ללכת ממקום למקום. אז זה שמעון. והשבט שמעון, סימתם 24,000, הם שוב, הבעיה הזו חוזרת על עצמה בעצם תלמידי רבי עקיבא. זה לא בדיוק אותה בעיה, שם זה בעיה של תאווה, עריות, עבודה זרה, קנאים פוגעים בו, כאן זו בעיה של חוסר נהיגת כבוד בזולת, אבל בעומק יכול להיות שיש קשר לזה, הרי הבעיה של תאווה, של עריות, במיוחד אם היא מחוברת לעבודה זרה, זה הנמחת כבוד האדם, הרי רבי עקיבא דיבר על כבוד האדם, הוא דיבר חביב אדם שנברא בצלם, אפילו על גוי, עולם מלא, האדם עולם מלא וכו'. ורבי עקיבא הוא בעצם ממחיש את כל הדברים, הוא מוסר את נפשו בסוף חייו, יצא נשמתו באחד, הוא המורה הגדול של קידוש השם. אז הוא מראה עד כמה אדם גדול, שהוא מסוגל לעבוד את השם ברגע יציאת הנשמה, יצאה נשמתו באחד, כלומר, אתה יכול להתחבר עם הקדוש ברוך הוא ברגע שיוצאת הנשמה, והתלמידים מסביב, הם כביכול שומעים את השיעור הכללי של הראש ישיבה, בהמחשה פרקטית מעשית ביותר, ויוצאת נשמתו באחד, וכך נגמר השיעור. שיעור מעניין. אני חושב שהוא השאיר בהם חותם די עמוק לשארית חייהם. אז כאן רואים את גדלות האדם. גדלות האדם היא לא על חשבון הקדוש ברוך הוא. גדלות האדם זה היכולת שלו להתחבר לקדוש ברוך הוא. כן? אני זוכר שעל הוולבה פעם היינו צעירים, פעם הביאו אותו לתת דרשה, הוא היה אדם משכיל מאוד, היה לו דוקטורט נדמה לי בפסיכולוגיה, אז הוא היה בתשובה גם. אז הוולבה, עלי שיעור, אז אני זוכר שהוא פתח את השיחה שלו, ציטוט מאנטיגונה של סופוקלס, שם מדברים על האדם הגדול והכל, ובדרך כלל מפרשים את זה, האדם הוא גדול בזה שהוא לא דתי, שהוא לא משועבד לכוחות בלתי רציונליים, קיימים בכלל וכולי וכולי, וההפך הנכון, עד כמה שאדם לבד הוא כלום, מה הוא האדם לבד? זה כמו שהקוויה בן מעללל אומר, כן, טיפה סרוכה והולך למקום אפר עם הבטוליה. אבל זה שעומד לפני הקדוש ברוך הוא, זה גדלותו. כן? זה בעצם מה שרבי עקיבא ממחיש. אתה גומר את הפרק הזה בהוויה שלך, לא כריק ועבדון. אתה גומר את הפרק הזה בהוויה שלך בעולם הזה, בהתחברות לקדוש ברוך הוא. שיא ההתחברות לקדוש ברוך הוא זה... השם אחד, שמע ישראל השם השם אחד, אז זה צריכים גם לכוון, שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל העולמות, הקדוש ברוך הוא אין סוף, הקדוש ברוך הוא גם יתגלה כאחד שהוא אין סוף לעתיד לבוא, היה השם המלך על כל הארץ, הוא היה השם אחד ושמע אחד. אז הדבר הזה הוא בעצם שיעור הגדול שבו מסיים רבי עקיבא את חייו, כן? זה הכוח של תורה שבעל פה. תורה שבעל פה, אתם תראו בשפת אמת, רב צדוק, מי שילוח, זה מבחינת תורה שבעל פה, זה מבחינת תורה שבעל פה. חוזרים על זה, זה נשמע כמנטרה חסרת פשר. אני לא אסביר כעת את הפשר המדויק ממש, אבל בגדול, כשמדברים על תורה שבעל פה, מדברים על אותה תורה שהיא משקפת את האינסופיות, שזה בעצם חוסר האחיזה, זה כל הזמן גודל, זה כל הזמן מתפתח, זה כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, נאמר בסיני, אבל הפשט הוא שיש לזה מקור, אבל זה כל הזמן גודל. התורה גודלת, גם החומרה של התורה גודלת, אוצר החוכמה, פעם היה 30,000, היום זה כבר 50,000, זה עוד גודל, אתם גם תכתבו לספרים, זה עוד יותר גדול. אז אני מתכוון לומר, זה התורה שבעל פה. תורה שבכתב היא קביעה וקיימה, תורה שבכתב זה בחינת שבת, תורה שבעל פה זה בחינת מועדים, יש הרבה דברים שיש בהם את ההקבלה הזו, שדווקא תורה שבכתב זה בחינת זכר, תורה שבכתב זה בחינת נוקבה, שהיא יכולה לקבל ולהוליד עוד ועוד. טוב, אלו עניינים קבליים, מושגים קבליים, אני רק אומר שכיוונים, כן? זה בכיוון, הוא עמוד התורה שבפה, הוא העמוד היסוד איך להתחבר לאין סוף דרך תורתו. וגם להיות בעל תשובה זה אותה בחינה. מה זה בעל תשובה? למה בעל תשובה, מקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד? בגלל שהבעל תשובה הוא מראה כיצד אין רע מוחלט בעולם, כיצד הכל יכול להתהפך לקדוש, כיצד הכל יכול להתהפך לטובה, כיצד השוכן איתם בתוך תומותם, ואפילו אולי עוד יותר, אפילו עוד יותר. אבל תשובה יכול להיות עוד יותר מאשר הצדיק גמור, בגלל שהוא מצליח להגיע למקומות באין סוף. גם בעולם הזה יש מקומות שנראים כאין סוף. מצליח להגיע למקומות שאין סוף, שהצדיק הגמור לא מגיע לשם. לכן יתרו יכול לתת עיצה למשה רבנו, כי יתרו הוא גר ובעל תשובה, כל גר הוא בצדק, הוא גם מלשוע, כן? אז אותו דבר, רבי עקיבא הוא גדול ממשה, רבי עקיבא הוא הבחינה שבא לתשובה, בתורה במשה רבנו הקביעה מקיימה, הוא הצדיק הגמור, הוא נולד עם כפית של כסף, זהב, התמלא הבית אור ברגע שהוא נולד, זה משה רבנו. אז רבי עקיבא יש את כל המעלות האלה, ולכן רבי עקיבא הוא גם מהפכן גדול, הוא תומך בבר כוכבא, הוא מנסה לזרז את ביאת המשיח על ידי שהוא נושא את כליו של בר כוכבא. בסוף יש נפילה, זה חלק מחייו, החיים שלו הם תזזיתיים במידה רבה, כן? כי כאדם שהוא מבחינה של אינסוף, אז הוא רוצה להיות בכל, והוא הולך לכל הכיוונים, ובוחן את הכל, הוא רוצה לתקן את חטא האדם הראשון, זה הפשט שהוא נכנס יחד עם תלמידיו לפרדס, כל הדברים האלה, ולכן הוא מקים בית מדרש, זה מבחינה שמעון, שמעון זה שמועה, זה תורה שבעל פה, בית המדרש הגדול ביותר שמוכר לנו, יש לנו היום, אני יודע, ליקוד 6,500 תלמידים, ומיר רק 5,000, וכולי, אבל בית מדרש 24,000 לא מכירים. אז אולי זה לא היה בבניין אחד, גם בליקוד זה לא בבניין אחד, וגם במיר זה לא בבניין אחד, וכולי קצת, מתחם אחד. אולי אלה 24,000 לא היו באותם מתחמים, אבל הם מהווים ודאי גם מושג סמלי, כי אנחנו לא יודעים עליהם כמעט דבר. אנחנו גם לא בדיוק מבינים למה הם מתו. בגדול, הייתי אומר, הם מתו כי הם הנמיכו את קומת האדם. החוסר, נהיגת כבוד, איזו כבוד, איזו מכובד, המכבד את הבריאות, כן? ושמעון, שבט שמעון, גם הנמיכו את קומת האדם. נהיה אחרי הרעיות, אחרי עבודה זלה, זה עד מחת קומת האדם. המהר"ל אומר ש... יערק ועל יעבור לא שייך בכל התורה כולה, כי פיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה. וחי בהם ולא שימות בהם. חי בהם ולא שימות בהם. רבי עקיבא אמר את זה דרך אגב. רבי עקיבא בבן פטורה. וחייך הקודמים. אז הדבר הזה הוא חלק הענק ביהדות. אבל יש שלושה דברים שבהם לא נאמר פיקוח נפש דוחה. זה גילוי הרעיות עבודה זרה שפיכות דמים. מסביר המהר"ל שגילוי הרעיות זה האדם הופך את עצמו לבהמה לאפס. שפיכות דמים זה מייחסית, שוב, כאילו אתה לא יכול להציל את עצמך בחיי חברך. ועבודה זרה זה כאילו הבסיס לכל. כאילו אין מקום לחיים שבהם אין הכרה למאין באת ולכל היסוד של הקיום שלך. אז אני אומר, שבט שמעון עברו פה על שניים מתוך השלושה, כך כתוב בגמרא ביבמות, בסנהדרין, בסוף בן סורר ומורה, וכך מביא הרמב״ם, שהיסוד של, של קנאים פוגעים בו נאמר דווקא ב, 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 במקרה של בועל ארמית, בגלל שזה בועל בת אל נחב. היה פה שילוב של עבודה זרה יחד, הם ניצלו את הפיתוי שלהם, את בני ישראל, וכשהוא היה מבקש להזדקק לה, כתוב במדרש, אז הייתה מוציאה יראתה מחיקה ואומרת לו, אני אענה לך אם תסגוד לפסל הזה. זאת אומרת, יש פה בעצם סוג של שילוב מיוחד, בועל בת אל נחל. זה לא סתם גילוי הרעיות. גילוי הרעיות אולי זה לא גילוי הרעיות גמור. נוכרית, בעל הנוכרית, אשת איש, לא יודע אם אשת איש או יש אשת איש, כלפי ישראל ודבר כזה. גילוי הרעיות הקלאסי זה בועל את אחד מהקרובות או אשת איש. זה לא הגילוי הרעיות הקלאסי שאנחנו מכירים. אבל יש פה, כן, בועל בת אל נחב. זאת אומרת, יש פה כביכול עוזב את ה... זה כמו אשת איש, כלומר, אתה עוזב מקור מים חיים והולך לחצוב ולהזדקק לבורות נשברות. זאת אומרת, יש פה בגידה בקדוש ברוך הוא. הביטוי הזה, בועל בת אל נחב, הוא ביטוי מאוד טעון, מאוד עמוק, מאוד מעניין. אז הדבר הזה הוא... הוא בעצם הנמכת קומת האדם, ולכן אותו שבט שהיה אמור להגדיל את קומת האדם בזה שהוא מתחבר לתורה שבפן, אין סוף, מפיץ את זה, וזה הוא מתחבר לקדוש ברוך הוא, וזה מה שרבי עקיבא עושה, אז הוא עושה הפוך. וגם תלמידיו שפשוטו אינם נוהגים כבוד זה בזה, אז הם לא רואים את התורה כאלוקית מספיק, ולא רואים את האין סוף של מכובדות, כי מכובדות אמיתית זה להיות איש מעלה דבק בשם. כן, אדם גשמי בימי, הוא לא מכובד עם כל התארים או כל היופי או כל העושר, זה לא כבוד אמיתי. כבוד אמיתי זה כתוב על תורה, במשנה בעבוד, בעוד מקומות. אז כך שזה כנראה הקשר בין שבט שמעון, 24,000 פה ו-24,000 פה. למה דווקא המספר הזה, אפשר לדון בזה גם, אבל אין לי על זה פשט ברור, אז לא רוצה סתם להיכנס לספקולציות, סתם כתוב על זה דבר. אם תמצאו, תגידו לי. עכשיו, למה זה קורה דווקא בתקופה הזו? זה המשך למה שדיברנו, אני חושב, בעבר. התקופה הזו היא התקופה שבה אנחנו בעצם מפתחים את המידות. אין לנו מספיק תורה ללמוד בתקופה הזו, אין לנו גם מספיק חיוב ללמוד תורה בתקופה הזו, כי עדיין אין מתן תורה. אנחנו יצאנו ממצרים וטרם הגענו להר סיני. מה כן עושים בתקופה הזו, במה עוברים, זה דיברנו שבוע שעבר, במה מעבירים את הממתת שערי תומה לממתת שערי קדושה. בלימוד פרקי אבות, זה המנהג, ללמוד פרקי אבות בתקופה הזו. משה קיבל תורה מסיני, מסביר הברטינורה, שקיבל תורה מסיני, אז תדגים את זה בארבע אבות נסיקים, או בלמדת אבות מלאכות, או בהלכות סבים ומצורעים, ברכות, יש המון חומר. לא, שקיבל תורה מסיני זה, ואז אנחנו לומדים כל המסכת הזו מידות. כלומר, המידות הן בעצם הבסיס, על אדני המידות ניצבת התורה. זה הפירוש דרך ארץ קדמה לתורה, זה הפירוש של הימים הללו. ולכן בימים הללו יותר מכל צריכים לחבר את הדרך ארץ לתורה, ולא נהגו כבוד זה בזה, זה חוסר דרך ארץ. זה ביטוי מאוד מינורי, לא נהגו כבוד זה בזה. מה? בגלל. לא קמו לו אחד לשני.
ואתם מהרמתם.
מה?
לא
נהגו
כבוד בהתאם
ל... אבל גם כן, הביטוי הוא לא חזק. צריך בשביל מגפה, כתוב זה היה אזכרה שניטל ממכוח הדיבור. דיבור זה תורה שבעל פה. החיבור בין הגוף למוחין, לנפש. זאת אומרת, זה עונש בלתי מידתי, בלתי פרופורציונלי לעבירה. וגם לעבירה קוראים לא נהגו כבוד. לא כתוב שביזו אחד את השני, לא נהגו כבוד זה בזה. גם זה אמר רבי שפירא, זה צהל, כתוב 12,000 זוגות תלמידים היו לו לרבי עקיבא, בין גבעת לאנטיפטרוס, זה ראיה שזה לא היה בית מדרש במתחם אחד. היה לו הרבה ישיבות, הוא היה ראש ישיבה של הרבה תלמידים. בכל אופן, אז הפירוש הוא, הם היו 12,000 זוגות. אנחנו יודעים, 12,000, כפול 2, זוג, זה 2, זה 24. לא, אפילו שבחודי קיים. הם לא התחברו גם ביניהם. כבר שלא התחברו ביניהם, לא התחברו לקדוש ברוך הוא, לא התחברו לקדוש ברוך הוא. זה התקלה של, כשאתה מחבא, הולך לאין סוף, אז קל גם ליפול. וזה הנפילה שאלבה נכנסו לפרדס. אתה מתחבר לאין סוף, אבל כיוון שלא מצאת את בית האחיזה המוחשי, הקונקרטי, הקשיח, את הקרח, אלא אתה עוסק במים, משהו מימי, משהו חסר צורה, אז הדברים מתמסמסים לך, הדברים מתעידים, הדברים הולכים לאיבוד. זה בדיוק כנראה העניין של לא התחברו אחד לשני, ואלה גם לא התחברו לקודש הבריחו, ולכן הם לא ראויים להיות בעלי רוח ממללה, בעלי דיבור. אסכרה פוגעת, כתוב באחד הפרשים של עין יעקב, ואומרת זה הריף, הריף זה לא רבי צבי אלפסי, זה רבי יוסף פינטו נדמה לי, אחד הפרשים של עין יעקב, אז נדמה לי שהוא אומר את זה, בעצם ניטל מהם כוח הדיבור. אזכרה זה סוג של, יש פרשים, זה דיפטריה, אבל אני לא יודע, אני שואל את אבא, מה זה דיפטריה בעברית? אבל סוג של מחלה שמלי גורמת להתנפחות השקדים או משהו, עד שהיא חונקת את האבא. אבל אם פרשים אזכרה זה יכול להיות הדיבור. גם לא תפרש ככה, אבל זה הנושא. וזה שייך דווקא לתקופה הזו שנדרש יותר, אז הם נפלו. ולכן כנראה בעקבות זאת לא ברור מה קדם למה, אבל כנראה בעקבות זאת אמר רבי עקיבא, ואהבת לאחר כמוך, זה כלל גדול בית עולם. זה אגב יש לי קושייה על זה, דיברנו על זה אולי. מה יותר חשוב בית עולם? בן אדם לחדרו או בן אדם למקום?
אתה
היית יושב ודורש מפי הגבורה או שיש לך רעיון?
הגמרא אומרת שהעבירות של בן אדם לחבר הוא אין יום הכיפורים מחפר עד שרצה צמאו. לעומת זה עבירות של בן אדם במקום, יום הכיפורים מחפר. זמן זה חמור.
טוב. אולי זה יותר חמור, אולי זה שיטה ממי לבקש את הכפרה. אולי. בכל אופן, אבל אין עונש מיטה על בן אדם לחברו, חוץ מתלמידי רבי עקיבא. זה המקום היחיד שמצאנו עונש מיטה בידי שמיים אפילו, או חורבן בית המקדש השני כתוב, זה היה בגלל שעבירות של בן אדם לחברו. יכול להיות, אני לא יודע, אבל התורה, על מה התורה מדברת בעיקר? על עבירות של בן אדם למקום. דיברנו על זה. רוב התרי"ג מצוות, רוב המכריע, רוב המכריע של תרי"ג מצוות, לא ספרתי כעת, אז אם כי בלוחות הברית אנחנו רואים שוויון. אבל למעשה הרוב זה אבולה, בגלל שצריכים לחדד את הבן אדם במקום יותר, בן אדם לקבלו זה יותר מובן מאליו. לא נחזור על הנושא הזה, איפה המקדש של
זה שוב. שאלה היא למה רבי עקיבא אמרת, ואתה כמוך מהעניין הזה, שומעים. אני חושב כתוצאה מהאירוע הטראומטי שקרה לו עם התלמידים.
אולי.
הוא אמר,
מי אומר זה היה אחרי זה, אולי זה היה לפני זה.
בעקבות
המקרה. אני לא יודע. איפה אתה יודע?
איך הוא הגיע למקרה?
איך הוא הגיע? הוא הגיע במכונית, אני יודע איך הוא הגיע. אבל אל תהיה דורש מפי הגבורה דברים שאין לך עליהם ראיות. זה דברים שצריכים לדעת. לי אין ראיות על זה. לא הצלחתי, אולי יש, צריכים לחפש, מה היה קודם? מה אתה אומר?
יש יותר בן אדם,
יש כיבוד הורים. כיבוד הורים זה שם. זה כתוב, כיבוד הורים זה שייך לשם. מאידך גיסא, בזה, דיברנו על זה, אני חושב. לא תחמוד לפי אבן עזר הזה גם בן אדם למקום. זאת אומרת, רק אדם שלא מבין את מקומו בעולם מסוגל לחמוד, הוא מביא את המשל שהאדם פשוט לא יחמוד לו, אני יודע מה, בגדי מלכות וארמון, מאיפה הוא יקבל את זה? זה נובע מאיזה גאווה, גאווה זה עבודה זרה, בקיצור. בפשטות זה מחולק שבות.
מה שכתוב,
שתחמוד לשטריך, אבל
כן,
כל השריך, אבל תראה את זה, לכן הבאתי את הבן עזר, תראה את זה. מה? כן, זה הבן עזר, זה הבן עזר, אבל יש עוד חשבונות, אני לא נמצא כרגע בסוגיה של החשבונות האלה, אבל בסדר, אז 55% בן אדם לחבר, שיהיה, בלוחות, אבל בתורה זה יחד שונה לחלוטין, בתורה 90% זה בן אדם למקום, תרי"ג מצוות, כן, תעשה חשבון, אתה תראה שהרוב המוחלט. טוב, לא יודע מה היה בעקבות מה, אולי, אם נגיד שרבי עקיבא למד מהילל, הלל היה לפני המעשה הזה, אם כי הלל אומר את זה בנוסח של לא תעשה, ולכן כאילו אומר את זה בנוסח של עשה. כן, אבל המעמד על השריך רק לא תעביר. צריכים להתעמק בזה, מה קדם למה. אבל בכל מקרה, מה שאני רק רוצה לומר, שבוודאי הדברים שלובים. במעשה הזה ובתקופה הזו, ודאי הדברים היו שלובים. ולכן הם מתו, הם לא היו רואים לתורה. באותה תקופה שהם מתכוננים להיות רואים לתורה, הם לא היו רואים לתורה, וזה גם נכון, שזה לפי מעלתם. הם לא היו מסתם אנשים רגילים. והמעידה, כשאנחנו לא יודעים את שמותם, אפילו אחד אנחנו לא מכירים.
את הקבורה שלהם, אנחנו יודעים איפה?
היו עוד 24,000 קברים לעלות עליהם, ויתן הרבה פיתוח לתיירות.
לא אמרתי את כל 24,000,
אני פחות חלק. כן, אולי לא צריך לעלות לקברי... אולי לא צריך לעלות לקברי רשעים, אני לא יודע. בכל אופן, אולי לא רשעים, רק לפי מדרגתם הנדרשת. בכל מקרה, אלו דברים שעפיפים תלומה מיסוד. אז אם אנחנו נסכם את העניין, אז אנחנו רואים שאנחנו מדברים על תקופה שדורשת את ההתחברות של מידות כדי להיות רואים לקבל תורה, ולכן יש בחינה של דווקא נתפסים בעוון הזה, או אם תרצו, דיברנו על זה שהרמב"ן אומר, כשהוא מגיע לארץ ישראל, כל הקדוש מחברו, חרב מחברו. אז אם זה התקופה הכי ארוכה בשנה, שבה אנחנו רואים חיבור בינינו לשם, מפסח עד עצרת, שזה 49 יום, של פוטנציאל של 49 שערי קדושה, מ-49 שערי תומס לבחינה של תשובה, לכן גם כן רבי עקיבא פעיל, שהוא איש בעל תשובה. זו תקופה מאוד מיוחדת, וזו התקופה שהפכה להיות לתקופה של האבלות הכי ארוכה, שכלל ישראל נוהג אבלות. אז מבחינה שכל הקדוש מחברו חרב מחברו, זאת אומרת, או כמו שהמהר"ל דיברנו עליו, מסביר שכל הגדול מחברו יצאו גדול מחברו, הפירוש הוא היצר הרע רואה את האתגר, רואה את התפקיד שלו, איך לקלקל כל דבר שהוא נראה כמצליח ובולט מבחינת קדושה. זאת אומרת, זה התפקיד שלו, אם אויב מרים את הראש, מיד לנסות לצלף בו ולפגוע בו, כן? זה היה ידוע שהיו כל מיני שיטות לחימה, אחד מהם כבר בימים עתיקים, אבל במלחמת העולם הראשונה, באחד המקומות היו כמה צלפים מאוד מיוחדים, שהיה צלף שנדמה לי שחרדון או משהו, שזה היה שבמחילות שהפרידו בין הצבא הגרמני והצרפתי, ואחרי זה האמריקאים גם נכנסו לתמונה, זה היה צלף שהיה במחנה הצרפתי, והוא עצמו האמריקאי נדמה לי, אני לא טועה, זה מדובר שם, הוא הצליח להרוג 160 אנשים. היה צלף מדהים, כן? כל מי שירים את ראשון ממול, הצליח להפלוריד אותו. עד שבא אחד עזר כנגדו, גם אצל הגרמנים היו מוכשרים לפעמים, ואז הם הצליחו להרוג אחד את השני. על כל פנים, היצר הרע הוא כמו אותו צלף. ככל שאתה מרים את הראש יותר, הן מבחינה אישית, הן מבחינת תקופה, הן מבחינת מקום גיאוגרפי, כל דבר שבולט, אז זה תפקידו, לכן השם ברא את יצר הרע, הוא נלחם בטוב, נלחם בהצלחה של הטוב, הוא מפקד כוחות הרשע, שאדרבה, אתה מאתגר אותו בזה. אז זה הבחינה של כל הקדוש בחברו חברו בחברו, שזו תקופת חול המועד, אז יש בתקופה הזו חול עם מועד, אז זה החול. החול המועד הוא תקופה של עירוב תחומים. השאלה מה יגבר? זה גם קודש וגם חול. אז החול במידה מסוימת, מבחינה היסטורית, הצליח לגבור. אני גם רוצה להתייחס לעוד נקודה, שאלה פשוטה יותר. כאילו אנחנו יורדים קצת מהאולימפוס, ואפשר לדבר ברמה יותר על השולחן, יותר פשוטה. מה הסיבה שאנחנו כל כך באמת מעריכים במנהגי אבלות, לא מתחתנים, וזה בעצם מהקירה של פרורבו וכיוצא בזה, כן, שלא מתחתנים. היו הרבה שצעקו על מנהג של בעלי מוסר לא להתחתן באלול. פרום, זה מצווה, זה מצווה של קיקה כשישה, מצווה של פרורבות, אתה ממעט, ממעט מצוות מישראל סתם על פי כל מיני רעיונות, ספרות קרס כאילו, ואתה מדע אפשר לשאול כאן, למה קבעו אבלות כזו ארוכה של 33 יום, ולא מתחתנים? כן? זה כמעט הכל הדבר מהתורה. אז אפשר לה, כל דבר מהתורה בשביל אל תעשה, אבל צריכים שזה סיבה מאוד עמוקה. ולחדד את הקושייה ולהחריף אותה ולהביא אותה לדורותינו, שואה, נהרגו 6 מיליון. אנחנו לא עושים מעבלות, לא של 33 יום ולא של 33 יום. אין לנו ימי מעבלות הזה. טוב, אז התירוץ המקובל, והמקובל הזה אגב אמר אותו, זה לא תירוץ חרדי, אמר את זה, אני פעם כתבתי על זה, הראיתי שזה כמעט באותו ביטוי דיברו החזון איש, רצי יהודה קוק, הרב סולובייצ'יק והבעל הנתיבות שלום, הרב המסלונים. כן? כמעט כולם אמרו באותו זה, אין לנו את הכוח, אין לנו את הפרספקטיבה, אין לנו גם את היכולת להיכנס לדיכאון ולצאת מזה. זה גם יביא אותנו לכפירה. רוב עיסוק בשואה לא מביא בדרך כלל ירד. תודה, תודה שהוספת את זה. זה חשוב, אבל בכל אופן זה מביא או לציניות, כן? או לדיכאון אמיתי שהוא לא בריא. אנחנו לא מתמודדים טוב עם דיכאון ארוך טווח. האחרונים שעשו דיכאון ארוך טווח, הם היו באמת גדולי הדורות, נגיד, התקינו קו בסיוון, זה רבנו תם אומרים התקין את זה במסע הצלב השני, שהוא עצמו כמעט נהרג באותו יום, ואחר כך גזרות תח ותת, וקו בסיוון נשרפה קהילת נמירוב, אז ממילא חיברו את זה, מזמנים חובה ליום חיה, ואחרי זה אמרו שגם בדורותינו, הטרנספורטים האחרונים, הקטלנים ביותר, היו בתקופה הזו, אז קבעו את קו בסיוון, במיוחד יהדות הונגריה, שממש בשמונה חודשים האחרונים של מלחמת העולם השנייה, המכונה הנאצית, יימח שמה מזכרם, פעלה במלוא הקיטור, למרות שכבר לא היה להם משאבים, איך להרוג כל יום 10-15 אלף אנשים. אז כן, קבעו את קו בסיוון שוב. בקיצור, אבל זה לא, זה חיינוך אפס, לעומת מנהגי האבלות ואורך התקופה של האבלות שיש לנו בתקופת העומר, בעל מעל 24 אלף. אנחנו אפילו לא יודעים מי הם. אנחנו לא מכירים אותם. לא, אולי הם היו גדולים, אולי לא היו גדולים. כן, סתם יותר. בקיצור, יש פה בעיה, אבל הפתרון הוא כנראה פתרון ברור ויסודי. לא הייתי אומר שהוא פשוט, אפשר להתווכח על זה, אבל הוא יסודי. אנחנו לא מתאבלים על מותם של 24 אלף אנשים. אין אבלות שאחרי כל כך הרבה שנים סתם קרה. כן? והראיה שגדול תלמידי רבי עקיבא, אולי הוא גדול תלמידי רבי עקיבא, זה רשום ברוך חיים, אז עד רבה, יום מותו זה הילולה, יום שמחה, אז כתוב שכך הוא ציווה, אבל עדיין, הבעיה בעינה עומדת, אתה עושה את זה ליום שמחה, ליום הילולה, ואותם 24,000 שפחות ראויים, אתה הופך את זה ליום של, לתקופה, לא ליום, לתקופה ארוכה של אבלות. הפשט הוא, אנחנו אומרים שבית מדרשו של רבי עקיבא נגדע. כלומר, האנשים האלה נגדעו באיבם, ואלמלא הבעיה הזו של החטא שלהם, ואלמלא העונש שהם קיבלו, שהיו רואים לקבל, אז היום הייתה תורה פי 24,000, או יותר, תור גיאומטרי. זאת אומרת, על זה אנחנו מטבלים. לא על מותם של האדרבה אצל שום בלוחי, כתוב שביום פטירתו אז התגלו המון סתרי תורה. זאת אומרת, כאשר אדם באופן אישי יש לו ודאי צריך לטבל עם קרוביו, שבעה קרובים, או אפילו אחד מחבורה, אז תדע כל החבורה וכו'. שיש לך מגע אישי, אבל כשאין לך מגע אישי, על מה אתה מתאבל? אתה מתאבל על הוואקום הרוחני, על החלל הרוחני שנוצר, שנותר. וזה באמת אותם 24,000, בתקופה שהיא מסוגלת להפך הגמור. בתקופה שהיא קודם מתן תורה, שכל שנה בשנה כאילו אותן ניצוצות שוב מקבלות דחייה ופוטנציאל של חיזוק. על זה אנחנו מטפלים. אבל לא על האנשים בשואה, אומנם גם יש להתאבל על התורה שנעלמה, על רוחניות שנעלמה, על נימוסים שנעלמו, על כל מיני דברים כאלה. זה נכון, אבל על זה יש לנו עוד תירוץ שאין לנו כוח היום. זה החזון איש כתב את זה בצורה הכי קצרה, אבל גם למצוא את דבר אחרים כתבו באותו סגנון. אומר, אין לנו כוח להתאבל, התגובה הכי נכונה זה לנסות לבנות. זאת אומרת, אנחנו לא בעלי מדרגה שניכנס לימי זיכרון רבים ועמוקים, יכולים להביא אותנו לידי משבר נפשי. ולכן אני אומר שהמון אנשים שעוסקים בחקר השואה או בהנצחת השואה והכל, הם או נהיו או כבר היו אפיקורסים. בני תורה, ולעניין זה אין הבדל בין ציונים ללא ציונים, בין חרדים לקרלבכים וכו'. וחבקותים. אין דיסציפלינה כזו, אין לנו מקצוע כזה, אין לנו מקצוע כזה בעולם הישיבות, שנקרא לימוד השואה. אין, הנושא הזה לא... יש פה ושם ספרים, כן? אבל אין לנו את זה, ואפילו עשרה בטבת שהרבנות הראשית כן התקינה כמו שואה, הוא כבר לא יודעים עליו, אם יודעים עליו לא עושים כלום. אני עוד זוכר כילד שהיו המון אנשים מתאספים, הפכו את זה הסבור עם הקדיש הכללי, היום לא נודע כבר כבנה. זה רציתי לסיים, שנזכה לדברים טובים, ובאמת... רבי עקיבא הראה לנו כיצד לסיים את החיים מעשירי קודש לשם בטרגדיה הגדולה ביותר, כן? ומצד שני, אור זרוע לצדיק לישי לב שמחה, כותב הבעל האור זרוע, רבי יצחק מדינה, זה סופי תיבות רבי עקיבא. זה סופי תיבות רבי עקיבא, סופי תיבות רבי עקיבא עם ה'. הם כותבים רבי עקיבא עם ה' גם כן. זה אומר לי שיש כאן אור זרוע לצדיק, זאת אומרת יש כאן משהו זרוע שיכול ואמור להצמיח פירות. זה רבי עקיבא הראה שהעולם הזה היא תחנה, שאדרבה, טרקלין שממנה, פרוזדור שממנה אתה יחס את זה.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.